כותב שהדין הזה הוא דין דאורייתא. גם התורה סוברת שכל מי שאינו מחויב בדבר לא יכול להוציא את החרים מזה חובתם. כלומר זה לא חומרה מדרבנן אלא מדאורייתא. רש"ל לעומת זאת במשנה מודוריה כותב שזה רק מדרבנן. כמובן שהעקר כדעתו של הרמב"ן שזה דבר שהוא דאורייתא, לכן גם בדבר שיש בו ספק צריכים ללכת בזה לחומרה. יש לנו כלל, כל הברכות כולם אף על פי שיצא מוציא את החרים מזה חובה. זאת אומרת, אף על פי שאנחנו אומרים מי שאינו מחויב בדבר לא יכול להוציא את החרים, זה כשהוא לא מחויב מצד עצמו. כלומר, כמו חירש, אמרנו חירש הוא לא יכול להוציא את החרים כיוון שהמצווה היא בשמיעה, אנחנו מברכים לשמוע כל שופר, והוא חירש שהוא לא שומע, ממילא לא יכול להוציא את החרים. כמו שהוא פטור, אז הוא פטור מעיקר הדין אצלו בעצם, לכן הוא פטור, לא יכול להוציא את החרים מזה חובה. אבל אדם שהוא בעצם חייב, רק שכבר הוא קיים את המצווה, הלך ושמע תקעת כל שופר ויצא את חובתו, רוצה עוד פעם לחזור עוד פעם ולתקוע להוציא את החרים מזה חובה, לכאורה הדבר פשוט שיכול עוד פעם להוציא. זה שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה כ"ט, כל הברכות כולם אף על פי שיצא מוציא, אף על פי שיצא את החובתו. אומר רש"י, בכל זאת יש לדין ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה, הוא יצא את החובה, צריך גם כן לדאוג שאחרים גם כן יצאו את החובה. לכן מאותו דין ערבות כאילו עדיין הוא מחויב בדבר ויכול להוציא את החרים לחובתם. כשהוא פטור בעצם הוא בעצמו לא חייב, אם הוא בעצמו לא חייב התורה בעצמה פטרה אותו, כל שכן שלא חייב בשביל אחרים. אבל אדם שכן הוא חייב, ראה שכבר יצא לחובתו אבל נשאר לו דין ערבות, לכן יכול להוציא את החרים לחובתם. בא הגאון בעל שאגת אריה בספרו תורי עבד שם בראש השנה כ"ט, הוא מחדש, אומר זה שאנחנו אומרים כל הברכות אף על פי שיצא מוציא מדין ערבות זה דווקא במצווה דרבנן, אבל מצווה דאורייתא לא. למה? רש"י שם אומר כגון קידוש היום, לא מצא מצוות שיכול להוציא את החרים לחובתם, רק קידוש היום, אלא קידוש זה רק מדרבנן, שהרי אדם יוצא לחובתו בתפילה, כשתפלל ערבית כבר יצא לחובת הקידוש, חוזר עוד פעם ועושה את הקידוש, זה רק מדרבנן, חכמים תיקנו שיהיה על היין. אז לכן כיוון שזה רק מדרבנן, יכול להוציא את החרים לחובתם מדין ערבות. מה שאין כן אם זו מצווה דאורייתא, אם הוא יצא לא יכול להוציא את החרים לחובתם. זה הדיוק של שאגת אריה בדברי רש"י, הדיוק שלו הוא לא מוכרח, אבל יש כאלה שרוצים לחוש את דבריו. האמת היא שלא כל הפוסקים לא משמע שיש חלוק מדבר שהוא דאורייתא או דרבנן, וכך מתבאר מדברי מרן הבית יוסף בסימן תק"ה. אבל יש כאלה שרוצים לחוש את דבריו, מה הם עושים? כשבאים לתקוע, והם דעתם למשל לתקוע בעוד בניין, אז באים לתקוע בציבור, יש להם עוד בכנסת שעוד פעם צריכים גם כן לתקוע. אם הם יכוונו לצאת את חובתם ויוציאו את הקהל את חובתם גם כן, כשילכו במקום אחר, לפי דעתו של שאגת אריה, הם לא יכולים עוד פעם לחזור להוציא, הוא כבר יצא את חובתו. מה שאמרו אף על פי שיצא מוציא זה רק מדרבנן, וכאן הוא בא להוציא אותם את חובת שופר שזה מדאורייתא. לכן, לפי סברתו של שאגת אריה, מה הם עושים כדי להינצל מהסברה הזאת? כשהם תוקעים בקהל הראשון להוציא אותם את החובה, הם מכוונים שאני לא רוצה לעשות את החובה, אלא אני רק מוציא רק את הקהל את החובה. אז עדיין הם חייבים. כשבאו בקהל השני, אז הם פולצים גם את עצמם וגם את הקהל השני. זו העצה שעושים כדי להינצל מהסברה של שאגת אריה. האמת שזו חומרה יתרה ואנחנו לא צריכים כל כך לחוש לה, אבל השנה זה עוד יותר טוב, כי השנה יש לנו רק יום שני, ביום ראשון של השנה חל בשבת, בשבת זה דאורייתא, אבל ביום שני זה לכל הדעות, זה רק מדרבנן, כיוון שזה מדרבנן, אז בכלל כל הברכות, אף פי שיצא מוציא, אז אפילו לא צריך החוכמה הזאת שיקווה שלא לצאת לחובתו, ויקווה לצאת לחובה רק בקהל השני, אלא כמו שאמרנו, יכול לכוון לצאת לחובה בקהל הראשון, ואז אחר כך גם בקהל השני, אף פי שיצא מוציא, שאלה זה רק מדרבנן. בדרבנן לכל הדעות, אף פי שיצא מוציא. אז השנה הזאת אין לנו התסבוכת הזאת. לא צריכים לעזור את החוכמות האלה. אבל בשנה אחרת, שזה יהיה למשל ביום ראשון, זה דאורייתא, אז יש מקום לדון בדבר הזה. דבר שני נוסף, יש לנו כלל שבין 13 שנה ויום אחד, הוא חייב בכל המצוות שבתורה, אבל צריך שיביא שתי שערות, סימן של בגרות. שתי שערות מקום הערבה. אם לא הביא שתי שערות, עדיין הוא חייב רק מדרבנן. רק אחר שמביא שתי שערות, זה סימן שבגרות. בדרך כלל, כשהוא כבר 13 שנה ויום אחד, מסתמה כבר יש לו שתי שערות. בדרך כלל. אבל כנראה שיש עדיין מעוטה שלא מביאים תקף מיד. ולכן הגמרא החמירה בזה, במסכת נדד דף מ"ו, לעניין דברים שצריכים מדאורייתא, צריכה הגמרא שיצטרך בדיקה. בלי שיבדקו אותו, אז הוא עדיין יכול להיות שלא הביא שתי שערות, ולא יכול להוציא את החרים לחובתם, בדברים שהם דאורייתא. בדברים שהם דרבנן, הוא כבר בין 13 שנה ויום אחד. רוצה לעבוד לפני הטבע, אז כל עניין שלי על לעבוד לפני הטבע, לומר קדיש, קדושה, קריאה בתורה, כל זה רק מדרבנן. לכן אומרים, מסתמה כבר הביא, לא חשים בשום דבר. בדברים שהם דאורייתא, כגון למשל תקיעת שופר, הוא רוצה להוציא את החרים לחובתם, לא יכול להוציא אותם, כפי שהוא 13 שנה ויום אחד, אלא אם כן נבדק, ילך לבית המרחץ, כולם הולכים שם ערומים, יראו שם אם יש לו שתי שערות, אז תקף מיד כבר עשה כגדול לכל דבר, יכול לתקוע בשופר להוציא את החרים לחובתם ביום הראשון אפילו. השאלה שאין לנו יום הראשון, גם בלי בדיקה אפשר להשיב. אף פי שיש מחמרים ואומרים, התקנה של יום השני דינה כדין הראשון. זה חומרה יתרה. לכן שזה מסתמה אנחנו אומרים, חזקה שהביא שתי שערות. הגמרא שם מדברת לגבי חליצה. לגבי חליצה, כתוב, אם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ועליתה יבמתו השערה, אז אומר לא אבוא יבמים, וחליצה נעלו מעל רגליו. אז כתוב שם איש, כמו שכתוב מילת איש, משמע שיהיה צריך להיות גדול. אם הוא קטן לא יכול לעשות חליצה. היו שני אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, אז לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, כי אלא יבמה יבוא עליך, או שעשה חליצה. עכשיו, כשהוא למשל קטן, קטן הוא פסול לעשות חליצה. אם היא תעשה את החליצה, מה זה חליצה? חליצת נעלות מעל אבל כתוב איש, כמו שכתוב בפירוש מילת איש, והוא צריך לומר, לא חפשתי לקחתה, מי? האיש הזה. כבר דובר באיש, אם הוא קטן, אז זה לא איש. אז זה יכול לעשות חליצה. וקרה כמה מקרים שמצערים מאוד, הייתה אישה אחת, מסכנה יבמה, שנפלה, היה לו אח קטן בלבד, לא היה לו אח גדול. אח קטן שהיה בגיל כמה שנים, 3 שנים, 4 שנים, והייתה צריכה מסכנה לחכות עד שיהיה איש, עד שיהיה בר מצווה. לפני בר מצווה לא מעיד שום חליצה. הייתה צריכה לשבת לחכות, 10 שנים עגונה. לא יכולה להתחתן עם מישהו זר. אז חיכית, לא הייתה לה בירה, חיכית. כשבא, אז היה ילד, בר מצווה, אני יכולה תפילין. אחרי יומיים שלושה בא, כדי לעשות מצוות חליצה. אז לקחנו אותו בצד, בתדניתו, לבדוק אותו, אם יש לו שתי שערות, אין לו שתי שערות. אם אין לו שתי שערות, אין לו איש, זה לא נקרא שמו איש. ולא יכול לעשות מצוות חליצה. אז לכן הכנסנו אותו באיזה חדר צדדי, ובדקנו אותו, היה לו הרבה שערות, תקף על המקום, עשינו את החליצה. אז זה צריך בדיקה על ידי אנשים, על ידי אנשים מבוגרים שידעו בדיוק את הדין ואת ההלכה. או עדים כשרים, לא מוכרח דווקא הדיינים. אבל מעשה שהיה ככה, הכנסנו אותו בחדר, תקף מיד, רק ראינו שיש שם شتي سعرات تكهم يلا عشتينو تحالي تابا تنوزا زي عفيز بريق مرا لا يخلين بسموخ على حزكا هزو كيفاش نتان دبريق عاد كما شيف شعر بريق ساشيب بريق بيقبوه الدين دخول مصفاش يدورايتا مصفاش يدورايتا لا يخل בר מצווה להוציא אלא דווקא כשאנחנו יודעים ששלושת שערות לכן כשבא לתקוע בשופר להוציא את הקהל לחובתם אז אנחנו צריכים לדעת אם יש שלושת שערות או לא אז זה בכל שנה ושנה שזה יש משרד האורייתא צריך לעשות בדיקה אבל אם לא כמו השנה הזאת יש לנו רק משרד הרבנן שהרי זה הלך ביום שני ביום ראשון אנחנו אחד בשבת אנחנו לא תוקעים לכן סומכים על החזקה ואומרים חזקה שהביא שתי שערות היו כמה מעשיות בספרים שמשהוא סופר למד סבלו להיות גם כסופר למד את הכתיבה שלנו, כתיבה מרובעת האשורית אחר כך נתן לו אחרי שהיה במצווה הוא יודע שקטן לא יכול לכתוב תפילין הוא קשרתם, הוא כתבתם מי שישנו בקשירה, ישנו בקשיבה. אינו בקשירה, אינו בקשיבה. אז יש לו ארבע פרשות של תפילין. אם הוא כבר במצווה וחייב לקשור תפילין, אז במילה הוא כתבתם, יכול מותר לו לכתוב. מי שהוא קטן, פסול לכתוב ספר תורה או תפילין או מזוזות. ככה זה הלכה פסוקה, גם בגמרא בגיטין דף מ"ה, וכך נכתב בכל המקומות, קטן שכותב ספר תורה זה פסול. כותב תפילין, פסול. כותב מזוזה, פסולה. אבל כשנעשה בר מצווה, מותר. אבל חיוב שתפילין זה דאורייתא. אנחנו חייבים, כמו שכתוב בתורה, וכשאתה מלאות על ידיך. אז אם הוא, אם הוא כבר בר מצווה, 13 שנה ביום אחד. ולא נבדק, לא נבדק אם הביא שתי שערות או לא, לא נותנים לו לכתוב. עד שיבדק, יש לו שתי שערות, אז יכול לכתוב. אם לא, לא יכול לכתוב. והיו כמה מעשיות אצל פוסקים, אני יודע ביהודה, אצל גם כן הגאון תורת חסד בלובנין, זרע האמת, רבי ישמעאל הכהן, כמה ספרים, כולם שאלו בשאלה הזאת. אבא שלו היה סופר, ולימד אותו לכתוב, כבר היה בר מצווה, חשב שכבר הוא יכול לכתוב. וכתב כמה פרשיות של מזיזות, של תפילין. בדיעבד, מה לעשות עכשיו עם הפרשיות האלה? לגנוז אותם, או נאמר שאפשר להניח אותם. אז הרבה מהם העריכו להתיר להניח את התפילין האלה. למה? אומרים, יש לנו חזקה. כיוון שנעשה בר מצווה, חזקה שהביא שתי שערות. מה תגיד? בגמרא כתוב, אסור לעשות חליצה עד שיבדק. בחליצה הוא נמצא לפנינו, אז אנחנו יכולים לבדוק. כל מה שאפשר לברר, מברר לנו. כלומר, זה לא דבר שהוא דין חובה דווקא לבדוק. זה עד כמה שאפשר לברר, מבררים. אז לכן הוא נמצא לפנינו. למה לתת לו לעשות חליצה בלי לבדוק אותו? אבל כאן כבר עשה, אתה נעשה אין דעשי, כבר כתב תפילין. אתה רוצה לפסול את התפילין עד שיוודע לך. אם אנחנו למשל בדקנו אותו עכשיו ולא ראינו שתי שערות, אתה פוסל, זה צריך לפסול את זה. אבל כל עוד אני לא יודע אם יש לו שתי שערות או אין לו שתי שערות, וכבר כתב כמה תפילין, אנחנו מכשירים אותם בדיעבד. למה? אומרים חזקה שהביא באותו היום שתי שערות. הווי אומר שהחזקה הזאת היא רק דרך ברור עד כמה שאפשר. די לנו להחמיר ביום הראשון של ראש השנה. ביום השני אין צורך להחמיר. ראיתי מי שרוצה להחמיר גם ביום שני של ראש השנה, ואין הדין כן. אלא מותר ביום שני של ראש השנה לתקוע לציבור. כמו השנה הזאת, מותר לו בלי כלשהו בר מצווה, ויודע לתקוע טוב לפי ההלכה, יכול לתקוע להוציא את הציבור לידי חובתם. נשים פטורות במצוות תקיעת שופר. כפי הכלל, כל מצוות עשה שהזימה גרמה נשים פטורות. מאיפה אנחנו לומדים את זה? שורש ההלכה הזאת לומדים בתפילין. תראה מה כתוב בפסוק בפרשת קריאת שמע. וקשרתם אותם לאות עד ידכם, והיו לתוספות בין עיניכם, ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם. תלמוד תורה מדגישה התורה ביניכם ולא בינותיכם. כשכתוב ביניכם ולא בינותיכם, ממעט את הנשים לתלמוד תורה. לכן הנשים פטורות מצוות תלמוד תורה. אבל סמוך לזה כתוב, וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לתות עפות בעיניכם. זה תפילין. מכאן שתפילין דינה כדין תלמוד תורה. כשם שנשים פטורות בתלמוד תורה, כך נשים פטורות בין אחת תפילין. לכן התורה שמחה שתי המצוות האלה אחת לשנייה. ואחר כך, אחרי שלמדנו זה בתפילין, חוזרים ולומדים מהפסוק, והיה לך לראות על ידך ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. הקישה התורה, את כל מצוות התורה, לתפילין. לראות על ידך זה התפילין. אחר כך אומר, למען תהיה תורת השם בפיך. כלומר, מצוות התורה כולם הם קשורים יחד עם תפילין. כשם שהתפילין היא מצוות עשה שזמה גרמה אנשים פטורות, למה מצוות עשה שזמה גרמה? שהתפילין יש להם ימים מיוחדים שאנחנו מניחים תפילין. בשבת ויום טוב, אסור להניח תפילין. לדעת הרמב״ם, בלילה גם כן, אסור להניח תפילין מהתורה. יש פוסקים שחולקים עליו, רוב הפוסקים חולקים עליו. תפילין יש בפסוק, והיה לך להיות על ידך, וזכרון בעיניך. מה כתוב אחר כך? ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. יש מחלוקת בגמרא, בערבין צדיק וב, במנחות למדבר. מה פירוש הפסוק הזה, החוקה הזאת, איזה חוקה מדבר? חכם אחד אומר, בעקיבא ובעושה הגלילי. אחד אומר שזה שייך על מה שכתוב לפני כן. כתוב שם ששבעת עים תאכל מצות ואם שחג להשם לא מדברים על תפילין, זה חוזר על למעלה. אבל חכם אחר מפרש, לא, החוקה הזאת חוזר על תפילין. אם תאמר שזה על תפילין, מפרש את הפסוק כך. ושמעת את החוקה הזאת מצוות הנחת תפילין מימים ימימה. מימים מקצת ימים, לא כל הימים. דענו לה פוקש שבת ויום טוב. ימימה, ימים ולא לילות. לה פוקש בלילה, לא מניחים תפילין. זה דרשה אחת. חמשני שאומר, לא, החוקה זה לא חוזר על תפילין. חוזר על מה שכתבו למעלה מזה. מדברים על פסח, על מצה, כי זה לא שייך. כמה זה מימים ימימה? זה חוזר על פסח, זה לא חוזר על תפילין. כי מאיפה אני יודע שתפילין לא מניחים בימים טובים, בשבתות ימים טובים? בפרש כתוב אות, ויד לך לאות על ידך. יעשו שבתות ויום טובים שהם בעצמם אות, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם. יום טוב גם כן הוקש לשבת, גם הוא נקש שמו שבת, לשון שבתון. וספרתם לכם במחרת השבת. מה זה במחרת השבת? זה יום טוב של פסח, לא צריך להיות דווקא שבת. אז גם יום טוב נקש שמו שבתון, יש בו שבתון. אז לכן כשאמר בשבת אות היא לכם, חוזר גם כן גם על ימים טובים שהם גם כן אות. אז יצאו שבתות ימים טובים שהם בעצמם אות. לילה זמן תפילין, רק חכמים גזרו שלא ילבוש תפילין בלילה, גזרה שמישם בהם ויבואו לידי גנאי ובזיון. כן, הלכה כמדעם הזה שפירוש החוקה הזאת למועדה זה לא חוזר על תפילין. כן, בתפילין איפה אני יודע? רק מכוח מילת לאות, אז בא למעט שבתות ימים טובים שהם בעצמם אות. ולילה זמן תפילין, אלא שמדרבנן לא מניחים תפילין, גזרה שמגישם בהם. ככה הלכה. זה לעצמם הפוסקים. והרמב״ם עצמו יש קצת, יש שאומרים שגם הוא רוצים להשוות אותו לעצמם הפוסקים. לדינה אין דווקא מנה, כל פנים למעשה, אסור להניח תפילין בלילה. הן מלומד שזה מדאורייתא, הן מלומד שזה מדרבנן. על כל פנים, שבת וימים טוב, לכל הדעות לא מניחים תפילין. או מכוח המיעוט של לאות, ושבתות היו לעצמם הם אות, או מהמיעוט מימים ולא כל ימים, דהיינו להפוקש שבת וימים טוב. עכשיו, כשאנחנו אומרים שיש זמן שמחייבים בתפילין, יש זמן שפטורים בתפילין, אז זה כשמו זמן גרמה. יש זמן שאתה חייב, זמן שאתה לא חייב. וכיוון שהתורה פטרה את הנשים בתפילין, פני שהוא הוקש לדין תלמוד תורה, וקשרתם אותם לראש על ידכם, וסמיך להם ולמצאים אותם את ביניכם ולא בנותיכם, אז משם לומדים לכל המצוות שבתורה. והיה לך להיות על ידך, למעט יהיה תורת השם בפיך. תורת השם הוקשה כל מצוות התורה למצוות תפילין. לפיכך אנחנו אומרים שלומדים כל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות. ולפי מסקנת רוב הפוסקים, גם במצוות דרבנן, כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון. כשבאו לתקן, תקינו כעין המצוות של התורה. לכן מצווה שהיא מדרבנן הביא זמה גרמה ושהיא פתורות. במצוות מיוחדות חייבו אותם במצוות דרבנן מפני שהיה להם צורך לחייב אותם. נגיד למשל הליל אמירתו ביום טוב זו רק מדרבנן, כך כותב הרמב״ם בתחילת הלכות מגילה וכן גם כן בסוף הלכות ברכות. אמירת ההלל זה רק מדרבנן, כיוון שזה מדרבנן ואף על פי כן אנחנו אומרים כל עושות ראשית את זמן גרמה אנשים פתורות, לפי כך נשים לא קוראות את ההלל בחג הסוכות. אנחנו קוראים את ההלל, גומרים את ההלל בחג הסוכות, עלו 21 ימים בגולה ו18 ימים בארץ, יחיד גומר בהם את ההלל, אפילו יחיד, כלומר לא ציבור, גומר בהם את ההלל. 18 ימים שהם 8 ימי חנוכה, 8 ימים של חג הסוכות עם שמיני עצרת, הנה 16 יום, יום אחד של פסח ויום אחד של שבועות, ביחד עם 18 יום. בכל אלה יחיד גומר בהם את ההלל. נשים פטורות מהם. למה נשים פטורות? בפני שזה זמן גרמה. הלל יש הזמן ידוע מתי שחייב, אז כל זמן גרמה נשים פטורות. זה אומר גם בדברים שהם מדרבנן נשים פטורות, לא רק בדברים שדאורייתא. פרט למצוות מיוחדות כגון למשל מגילה, גם היא מדרבנן, והגמרא אומרת מגילה דף ד' נשים חייבות מקרא מגילה מפני שאפן היו באותו הנס. אנחנו צריכים לטעם, למה תחייבו במגילה? הרי זה זמן גרמה, אז מה אנחנו פני שהיו באותו הנס, אז לכן נשים חייבות. האם לא היה הטעם הזה היו פטורות. אותו דבר בחנוכה בשבת כ"ג נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה מפני שאפן היו באותו הנס. ושוב בגמרא במסכת פסחים קוף חית נשים חייבות בארבע כוסות שאף הן היו באותו הנס. כשיש סיבה מיוחדת שאף הן באותו הנס מחייבים אותן. הרב אחי נשים פטורות. למה? כל המצוות האלה הם דרבנן. ארבע כוסות זה מדרבנן, חנוכה מדרבנן, מגילה מדרבנן. ואפילו אחי אנחנו זקוקים לטעם. אם לא היה טעם לפני שאף הן היו באותו הנס היינו פותרים אותם. מכאן שגם מצוות דרבנן אנחנו זקוקים לטעם הזה. הרב אחי, זמן גרמה נשים פטורות. כך מוכיחים גם את התוספות, מסכת מגילה דף כ"ד. לכן גם שופר, כיוון שהוא זמן גרמה, נשים פטורות. וממילא הן לא צריכות לבוא לבית כנסת בכלל. הן פטורות, לא פטרה אותן. אתה יודע מה פטרה אותן? סתם אישה, יש ילדים קטנים. היא צריכה להשגיח עליהם, צריכה להתמסר בגידולם, בחינוכם לתורה, אז היא צריכה להיות בבית, לשמור את הילדים שלה. היא תעזוב את הילדים ותלך לבית כנסת, מי יודע מה שיעשו, זה שערורייה יעשו. לכן היא צריכה להשגיח על הילדים, זו גם כן מצווה. גם זו בכלל המצווה, היא עקרת את הבית, היא צריכה לטפל בילדים שלה. אז אחרי התורה עשתה, אמרה, היא פטורה ללכת לקיים משת שופר. לא רק שופר, כל מסוף השם זה מגרמה, זו הסיבה, כיוון שהיא משעבדת לבעלה, היא צריכה לעשות צורכי הבית, צריכה לחנך את הילדים שלה, פתרה אותם מצוות מסוימות כדי שתתמסר לאותם המצוות שהיא מוטלות עליה. העוסק המצווה פטור מן המצווה, בכל המצוות כולם, אנחנו קיים עליהם, העוסק המצווה פטור מן המצווה. מי שאדם הולך לדבר מצווה, פטור מהסוכה בכל ימי חג הסוכות, הוא מוכרח ללכת. אפילו שהוא הולך ביום, פסול גם בלילה. מפני שכל מוחו כדי לעשות את המצווה שהוא שליח עליה. הוא הולך למשל לקבל פני רבו, שמצווה אדם שיקבל פני רבו ברגל. מדוע את הולכת אליו? לא חודש ולא שבת. מכלל, זה חודש ושבת, אבעלה למזל. זה גמרא בראש שנה ט"ז. מכאן שמצווה לקבל פני רבו ברגל. והוא הולך לקבל פני רבו, והוא גר רחוק. אז צריך ללכת כמה ימים. בכל אותם הימים הוא פסול מצד סוכה. סוכה זה דאורייתא. לגבי פני רבו, גם כן כשמו כאילו זה דאורייתא. לכן הוא פטור. העוסק המצווה פטור מן המצווה. יש מחלוקת אם עוסק המצווה דרבנן, גם כן פטור מצווה דאורייתא, סוף סוף הוא מצווה, הוא נאמר לא. מפני שאנחנו איפה למדנו באמת, העוסק המצווה פטור מן המצווה. بدين قراءات شماء بقراءات شماء كتوب بشين نتام لبنيخا بزبرتا بام بشبتخا ببتخا وبلختخا بالدرخ كشو أمير بشبتخا وبلختخا لخت ديداخ ودحيام לכת של דבר של שמיים פטור. אתה הולך לדבר רשות בשביל המסחר שלך, בשביל העניינים שלך הפרטיים, אז אתה חייב בקריאת שמע. אם אתה הולך בשביל צורכי שמיים, אתה פטור בקריאת שמע. העוסק המצווה פטור מן המצווה. אז הוא הדין, גם במסעד הרבנן, שזה לא לכת דידי, לכת דידך אתה אומר, לכת שלך. זה דברים פרטיים שלי, של מסחר, של דברים אחרים, של טיול. אבל אני הולך לעשות את זה מצווה. מה אכפת אם זה מצווה דהורת העבודה רבנן? זה שלי? זה לא שלי, זה של שמיים. גם מצווה דהרבנן זה צורכי שמיים. לכן יש פוסקים שאומרים, העוסק במצווה דהרבנן פטור גם מצווה דהורת. ודידו, לכל אותם הפוסקים, גם החיוב הזה לקבל פני רבו ברגל, גם זה מצווה דהרבנן, זה לא מצווה דהורת. אפילו אחיו הוא פטור מהמצווה. שם כתוב בגמרא, בסוכת דף יוד שם כתוב נויין המופלגים מהגג הסוכה ארבעה טפחים רבה ורב הונה ורב חסלה פסלה רב נחמן מכשיר כלומר יורדים נויים נוי סדין מיופה תלה אותו בגג של הסוכה אבל הוא משולשן למטה, לא ממש דבוק סמוך לתקרה של הגג, של הסוכה, אלא יורד למטה. אם זה מופלג, זאת אומרת, רחוק מגג הסוכה, ארבעה טפחים, 32 סנטימטר, זה לא תפל לסוכה, זה לא קשה מאוד תפל. כשזה בתוך ארבעה טפחים, זה תפל. אז זה קשה מאוד סוכה כשרה. אני מתעלם ממנו מהיופי הזה, היופי הזה בא לקיים זה ידי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. אבל הסוכה היא קשרה, למענה יש גג יפה, יש שם הכל כדת וכדין. לכן אנחנו אומרים שזו סוכה קשרה. אבל מופלגים ארבעה טפחים, כל ארבעה טפחים זה דבר חשוב לתרשמו. בזה נחלקו. רב נחמן מכשיר. מה אכפת לי? זה יופי של הסוכה. כל מה שזה תפל לסוכה הרי הוא כמוהו. זה מותר. לדעת רבה ברב הונה. וגם רב חסדה, שניהם פוסלים את זה. לא. צריך שההלכה כמותם, שבאמת זה פסול. צריך שיהיה כל מה שהוא עושה שרשראות, כל מיני דברים שמייפים את הסוכה, צריך שיהיו קרובים לסיכך, קרובים לגח של הסוכה. אבל אם הם יורדים ארבעה טפחים, פוסל את הסוכה. והגמרא מספרת, שמה בסוכה דפיות, מעשה ברבה ורב הונה ורב חסלה, שניהם היו זקוקים ללכת איזה מקום. כן, ועברו דרך ביתו של רב נחמן, רב נחמן היה מן הרדעה. הם עברו דרך נהרדעה, כששמע שבאו חבריו, חכמים גדולים בתורה, הזמינו אותם אליו. זה היה בעצומו של חג הסוכות. הושין אותם בסוכה שלו, והסוכה שלו עשה בכוונה שהנויים ירדו ארבעה טפחים. כפי סברתו, שהוא סובר שזה כשר. כן, הושין אותם שם, לא אמרו כלום, הלכו וישנו בסוכה. הדין אסור לשני לשון חוץ לסוכה. אם זו סוכה פסולה, כמו ששנים חוץ לסוכה. אז בלילה הם לא דיברו שום מילה. קמו בבוקר, רוצים ללכת להשכים בדרכם, אמר להם, רבותיי, אתם חזרתם בכם? אתם ראיתם שהסוכה הזה, הנוי שלו, היה יורד ארבעה טפחים. ולפי סברתכם, זו סוכה פסולה. איך שנתם בסוכה כזאת? כרגע שחזרתם בכם. לא חזרנו. הסוכה שלך היא פסולה. אבל אנחנו הולכי דרכים, שהולכים לדבר מצווה ופטורים מן הסוכה. לכן עכשיו אותה של דבר. כן? מה היו? אומר השיח, הלכו לבקר את פני רבם. היה רב עדיין בחיים, אז הלכו לבקר פני רבם. והיו עוסקים במצווה, פטורים מן המצווה. אומרים לו, הסוכה שלך היא פסולה, אבל אנחנו פטורים מן הסוכה. זאת אומרת, מה אכפת לנו? שנשם בשם סוכה פסולה, לא אכפת לנו. ושום מביאים ראייה מכאן, שגם העוסק במצווה דרבנן פטור גם במצווה דאורייתא. והטעם כמו שאמרתי, כתוב בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. לשון הגמרא בברכות דף י"א, בלכת דידך הוא דמחייב. הלכת של צורכי שמיים, צורכי משרד הרבנה, גם כן זה צורכי שמיים. זה לא צורך שלו. יש דין כאין זה. כתוב בגמרא בסנהדרין, דף עין, בן סורר ומורה. אז מביאים אותו, סוכנים אותו. סורר ומורה צריך שיגנוב משל אביו ושל אמו כסף משותף שלהם, יש להם קופה משותפת, והוא הלך וגנב מהם. וגנב וקנה מזה, למשל, בשר. זולל וסובה. סובה איזה יין, צריך שאוכל גם בשר, לוג, שיעור כמה צריך שיוכל. אם אכל לוג בשר, והוא אוכל את זה ככה, עושה איזה חצי צלייה, כמו דרך הגנבים, שאין להם בזמן הרבה עד שיצלה יפה, למה המשטרה היא דולקת אחריהם, פוחדים, עכשיו יבואו שמשטרה, עכשיו במשטרה, יאללה מבלעים, תקר מיד, גומרים את זה, ושותים על זה כוס יין והולכים. אז זהו, אם הוא שתה לוג יין, ואחר תלתימר בשר ושיעור, אז זה נקע שמוס זורר וסובב. בלי זה לא נקע שמוס זורר וסובב. הגמרא אומרת, אם אכל בחבורה של מצווה, פטור. למה זה כתוב, אין שומע בקולנו. זה אבל הוא עושה שומע בקולו של מקום, הוא משתה מצווה של מצווה. לכן לא חייב. אפילו שהייתה גניבה, הוא לקח את הגניבה הזאת, אבל ראה מקום סעודה, עושים סעודה של בריז מילה או סעודה אחרת, שמה היו עושים חבורה של מצווה בשעה שהיו מעברים את השינה, היו חכמי ישראל דנים וקובעים, אחרי זה היו עושים סעודה או עבור החודש, זה כל דבר של מצווה. אז הוא השתתף במסיבה ההיא, הביא מהבשר שלו, הביא מהבשר וזה, מהגניבות שלו, ואחר שמה, סוף סוף זה עשה מצווה, לא פתאום, פותרים אותו. אז לא צריך להיות דווקא מצווה דבר הייתה, גם מצווה זה רבנן בכלל. לכן כתוב בקולנו, לא שומע בקולנו, אבל שומע בקולו של מקום, אכפת לנו. אז לכן פותרים אותו. אז שם כתוב בפורש, בין שזו הייתה מצווה דאורייתא, בין שהייתה מצווה דרבנן, גם כפתור. אז גם כן בזה אנחנו רואים, מצווה דרבנן חשובה כעין מצווה דאורייתא. גם כפה אותו דבר, בשבט דידך, בלכת דידך. דידך פירושו של ליך הפרטית. אם זה לא של פרטי, זה של מצוות של חכמים. גם אתה לא ציבטה אותי, ושמעת לעשות ככל שיהיה רוחה. אז זה נקש ימוק כמו של דאורייתא. לכן העוסק במצוות הרבנן פטור גם במצוות דאורייתא. בכל אופן זה אנחנו אומרים משום עוסק במצוות פטור מן המצווה. אישה שעוסקת לגדל את בניה לתורה, מחנכת אותם, זה לא פחות מצוות דאורייתא. הגאון בעל משנה ברורה היה צדיק יסוד העולם. והורה לאשתו שלא תתפלל, מספיק שתאמר ברכות השחר, יש שם יהי רצון בלפניך, יהי רצון ככה, ולא צריכה להתפלל בכלל. למה? היא מגדלת זמניה לתורה. וככה היה בהם, בניו כולם היו גדולי תורה. אבל הוא פסל אותה בפירוש כתוב, בינו מעיד, שאף פעם אמא שלו לא התפללה. אלא הייתה מספקת מה שאומרת ברכות השחר. למה כל הזמן הייתה עסוקה, איך לחנך את זמניה, איך לגדל את זמניה לתורה. זו מצווה הרבה יותר חשובה מאשר היא תתפלל. לא תפילה, היא התפללה. היא רוצה מלפניך, תגרנו במצוותיך, תגרנו בצורותיך, תגרנו במצוותיך. זאת אומרת, תסרינו מעל זה פנים, מעל זה פנים. היא התפללה, זה נקרא שמוע התפללה, מספיק, ישראל לחובה. שמח על המגן אברהם, בשימה קובב, שאומר במפורש, כיוון שאומרות איזה נוסח של בקשה בעלמה, יושב בזה איזה חובה של תפילה. אבל לדעת מרן, צריך להתפלל לכל הפחות תפילה שמונה עשרה. אנחנו קבענו הוראות מרן. לכן לכל הפחות עמידה אחת תתפלל. כמה לוקחת עמידה? 5 דקות, 7 דקות, אפילו בהתחלה מתפללת לאט לאט, מקסימום 10 דקות. 10 דקות תקום יותר מוקדם 10 דקות. והילדים מתי שיקום, הוא יקום יותר מאוחר, מה יש בזה? היא לא צריכה לקום יחד עם הילדים, תביאו את הכל לפניהם. נכון, היא צריכה להכין להם גם כן את המאכלים שלהם, את הילקוטים שלהם, כל מה שצריך להכין. 10 דקות לפניכם, היא להכין את עצמה. תתפלל באותה שעה, היא יכולה כמה, כמו שאמרתי, עמידה, אחרי שמתרגלת, 5 דקות כבר זה מספיק לה. אז לכן מתפללת את העמידה, זה די לה. זה דעתו של מרן, אנחנו עושים כמו דעתו של מרן, ודי לה פעם אחת ביום. שער היום, לא צריכה 3 תפילות, נתפלל תפילה אחת דייה, אם תעשה את פעילי שלוש תפילות, תבוא עליה ברכה, אבל מצד הדין, די לה אפילו עמידה אחת, מספיק. וכן נחזור לעניין, ממילא, גם עניין הפיתור של מסוס עשה של זמה גרמה אנשים פיתורות, הסיבה לכך, התורה התחשיבה במעמדה של האישה, שיש התפקיד חשוב מאוד לגדל זמניה לתורה. תראו גם במעמד הר סיני, הקדים הקדוש ברוך הוא את הנשים לפני האנשים. כה תאמר אל בית יעקב ותגד לבני ישראל. קודם אומר ראשי שם, קודם תדבר עם הנשים, זה בית יעקב, בית יעקב אלו הנשים. ביתו של אדם, אשתו של אדם, כשמע ביתו. וכפר בעדו ובעד ביתו, מי זה ביתו? ביתו זו אשתו. למה נקרא שם הבית? בית ראשי תיבות, כתוב בגמרא במסכת כתובות, דף סמך א', אין אישה אלא לבנים, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לתכשיטי אישה, תכשיטים. אז בית ראשי תיבות, בנים, יופי, תכשיטים. כן, לכן אומר רבי יוסף מעולם, לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי. שנאמר כפר בעדו ובעד ביתו. אז צריך לאדם שיתנהל תמיד תכשיטים לאשתו. לא חושב שעושה ככה, נותנים משורת הדין. זה חובתו, לקשט אותה, שתהיה תמיד מרוצה, שתהיה תמיד שלווה. אז זה שאמרנו עכשיו, כיוון שהיא עסוקה בירכתי ביתה, היא צריכה לגדל זמניה לתורה. לכן הקפידה התורה שיקדימו לדבר איתה במעמד הר סיני, לדבר קודם כל עם הנשים. אחרי שהנשים תדבר איתם, תשכנע אותם שקמה מעלתה של התורה, אחר כך תדבר עם הגברים, תגיד לבני ישראל. ולמה? מפני שהנשים נמצאות בבית. האיש הולך לעבודה, יוצא אדם לפעולו ולעבודתו עד העולם. או לומד בכולל, אבל גם כן הוא עסוק בלימוד שלו. אז הוא אומר, מי ישגיח על הילדים? מי יחנך את הילדים שהשושלת הזו של התורה לא תפסק לעד עולם העולמים? כמו שהבטיחה התורה, קראנו היום, כי לא תשכח מפי זרעו. מי זה עושה שלא תשכח התורה מפי זרעו? הנשים. לכן אומרת, אולי הן חשובות יותר מהגברים. הגברים, הם בעצמם שלא מעלה נפשי. מה יהיה עם הילדים שלהם? מי יערוב בשביל הילדים שלהם? זה רק הנשים. לכן הקפידה התורה להקדים את הנשים עוד לפני הגברים. זו מצווה לא פחותה משאר מצוות התורה. הגבר לומד תורה, עושה מצוות, מעשים טובים, כל הכבוד. אבל האישה יותר טובה. מפני שהיא מחנכת זמניה לתורה. לכן זה שאמרנו, מה שפותרים, מה שהתורה פתרה את הנשים מנסות עשית את המגרמה, לא חס ושלום פגיעה במעמדם, להפך. בפני חשיבות המצווה שהם עשו כמובן, התורה פתרה אותם. לכן גם המצווה הזאת, תקעת שופר, זה זמן גרמה. כל זמן גרמה נשים פתורות. אז יותר טוב שישבו בבית שלהם, שהם ילדים קטנים, לא צריך לבוא בכלל לבית כנסת. לשב בבית שלה, תתפלל מעט, תשחק לאחד עם הילדים שלה, תחנך אותם, זה יותר טוב מהכל. אבל רוב הנשים היום, באו את הבית כנסת, עזרת נשים, יש עזרת נשים, באו את השמוע. תקעת שופר. אם יש להם אפשרות, למה לא? למשל, יש לה איזו ילדה גדולה שהיא תשגיח על אחיה הקטנים והיא הולכת לבית כנסת, שומעת כל שופר, מה יש לזה? גם בסוף עשית איזו מגרמה של נשים פתורות. אם תרצה האישה לחייב את עצמה לעשות אותם, תקבל שכר. לא תקבל שכר כמו האיש, שהאיש הוא מצווה ועושה, והיא לא מצווה ועושה. אבל גם כן יש השכר אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שכותב הרמב״ם בסוף פרק א' מהלכות תלמוד תורה, האישה שעסקה בתורה יש השכר מהקדוש ברוך הוא, אבל אין שכרה כמו האיש. האיש הוא חייב בתלמוד תורה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אז גם יש השכר אצל הקדוש ברוך הוא. יש אישה שהיא בראש, חכמה, נבונה, יודעת ללמוד ורוצה לספק את האהבה של לימוד התורה, למה לא? תקבל של שכרה כפול ומכופל. אם עושה את זה בפרט מאהבת התורה, זה שכרה הרבה יותר חשוב. אדם שלומד מיראה, לומד תורה מיראת שמיים, פני שהוא פוחד מהקדוש ברוך הוא שלא יעניש אותו. ואישה שעוסקת בתורה מתוך אהבה, יש חרונים שאומרים, אישה יותר טובה מהאיש הזה. למה הוא לא עוסק בתורה בשם אהבה, בשם אהבתו של הקדוש ברוך הוא. רק הוא שיהיה ליד שמיים, פוחד שלא יעניש אותו הקדוש ברוך הוא. אבל זאת שעושה בשביל אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת הבורא. לכן שכרה עוד יותר גדול. כך בכל המצוות, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אבל כשנימה עושה, יש השכר מהקודש ברוך הוא. היו כמה נשים שבעשו, היו חכמות גדולות בתורה. האב אסור לו לכפות על ביתו ללמוד תורה. כתוב שם, כל המלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדת תפלות. זה כשהיא לא רוצה ללמוד, והוא מעמיס עליה, כופה עליה. אז זה התורה אמרה, למתם את בניכם ולא בנותיכם. לך תעסק בבנים שלך. אין לך בנים, תתפרק על כמו שיצא לך בנים. אבל לא תעסק עם בנות שיחתי אחדם של ללמוד תורה, הם פתורות. לכן כתוב, כל המלמד ביתו תורה, כאילו מלמדת תפלות חצי שלך. לא יקבל שכר, יקבל עונש. היא בעצמה, יש לה אהבת התורה ורוצה ללכת ללמוד, תבוא עליה ברכה. היו כמה נשים חכמות, הנה הייתה ברוריה, אשתו של רבי מאיר, הייתה חכמה גדולה בתורה. מקום אחד יחולק את עצמו רבי יוסי הגלילי, והרמב"ם פוסק הלכה כמו ברוריה, לא כמו רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי היה תנאי, אחד מהתנאים הגדולים. אף על פי כן, אין מסופנים, למה זה אישה, יאללה נפסוק לה הלכה כמותה. אין אפליות, זה בתורה. והיא הייתה חכמה, עסקה בתורה, היא לה הרבה תורה. הרבה פעמים דיברה עם רבי מאיר והוא הודה לה. כמו שכתבו שם, היו בריונים, בגמרא בברכות דף י', היו בריונים בשכונה של רבי מאיר. היו מצערים אותו, מפרנסים עמו בפסוקים וכל מיני דברים. אז יום אחד נקטה אפשר מהם, נמאס לו מהם. היה רוצח לשלום פלא עליהם שימותו. אז אמר לאשתו, כך וכך, כל כך נרשעים האלה מצערים אותי, אני רוצה פלא עליהם שימותו. ורבי מאיר מתפלל, אוי ואבוי, זה לא דבר פשוט, זה לא אנחנו מתפללים, זה רבי מאיר בעל הנס. אמרה לו, עד שאתה מתפלל שימותו, למה לך פשוט? אבל כתוב פסוק, יתמו חטאים מן הארץ. כתוב יתמו חוטאים, כתוב יתמו חטאים, החטאים עצמם יתמו מן הארץ. תפלל עליהם, יחזרו בתשובה, ומלא העוונות ילכו, יהיו חטאים בארץ. תפלל עליהם שחזרו בתשובה, שמע בקולה, תפלל עליהם שחזרו בתשובה וחזרו בתשובה. וכן, הרי נצחה אותו, הביא לו דיוק מהפסוק ופסק כמוה. אז כמה, כמו שאמרו, תנאים, יש כאלה עם חוכמה שלהם, אז הם גם כן, שכל היד שלהם, שכל בהיר, שכל גאול. לכן זה לא פלא שברוריה לעם אשר לא ידעו אחריהם. בספרים כתוב, ביתו של מהר"ל, רבי יעקב לוי, גדולי הרבנים של האשכנזים, שכמעט רוב ככל המנהגים שלהם על פיו, על פיו ושק דבר של המנהגים. ביתו הייתה חכמה גדולה, והייתה הולכת, היא הייתה ראש הכולל, הייתה הולכת לכולל של הרב, ביום שהוא בעצמו לא יכול להגיד שיעור, שולחת ביתו. אז היא עושים מחיצה, שלא יסתכלו בפניה, עושים מחיצה, היא יושבת אחרי המחיצה, ואומרת להם פלפול, שעה, שעה וחצי, היו חכמות כאלה, היו יודעות תורה, ו... מטעם זה, נשים שנהגו ללכת מדי שנה בשנה, ולשמוע כל שופעה, הם לא אמרו בסיבוש בלי נדר, נעשה עליהם הדבר כמו נדר, מאחר שהתורה פתרה אותם, והתגברו עליהם דבר, וכשמו דברים מותרים, ואחרים נהגו בהם בסור, היא הייתה רשאי להתירה לפניהם שעובר משום בלחד בגמרא בנדרים תצוואב נעשה כאילו הדבר נעשה להם נקבע דבר כמו נזר לכן עשו להם להפסיק אלא אם כן נתנו מראש אני הולכת לשמוע כל שופר אבל מתנם במפורש לא יעלה בתורת נזר בלי נזר אומרת ככה מפורש בסדר, הכל לפי תנאיה אבל לא אמרה ועשה ככה 3 שנים בסתם אז נעשה עליה דבר כמו נזר ממילא אסור לה להפסיק, היא צריכה ללכת מזה שנה בשנה. בכל זאת, אם קורה למשל שהיא הולכת ללדת, ושם אין שמעת כל שופר, או שהיא חס ושלום אנוסה מחמת חולי, לא יכולה ללכת לבית כנסת, ואין לה מישהו שיבוא יתקע לה בשופר. פעמים יכולים להשיג אחד מהמשפחה, או אדם שהוא שכן, או קרוב, אז הוא בא ותוקע לה בשופר, בסדר. אבל פעמים שגם זה לא יכולה לעשות, לא תמיד יכולה לעשות את זאת. לכן, מה הדין אם חייבת לעשות התרת נדרים או לא חייבת התרת נדרים? יש בזה קצת חלוקי דעות. המסקנה היא, לפי דעתו של הגאון בעל ועד יהודה, בספרו דגון בלבב, ביורי לעב סימן ראשית ד', وكتاب شكور شئين دعتها لهفسيك لجامعي تحجيب شدها يتمنهك شدها إلا عشان إذا يخبر العصوتي أنوسا أظلم أنوس لحمنا فترة يبتورا بعصو جامعة ثلاثة داري لما عشان دعتها تبعد السشم شان هباء تبيستو تيبرع وتخال يخبر فهم كيف تمسوا تمشيخ المسوا شدها אז לכן לא צריך לעשות את הטענה. מתי כן צריך לעשות את הטענה? כשחושבת להפסיק את המצווה לאחת ותמיד. אז המילה חייבת לעשות את הטענה. בלי זה היא בשורה מהתורה תדרית. דוגמה לדבריו של הגאון אלעד יהודה, כך כותב הגאון יהודה עייש, שניהם משתי קצות העולם. זה באלג'יריה וזה בגליציה, כל אחד מקום אחר. ושניהם כבדים אותה דעה. הגאון רבי יהודה עייש כותב את זה בדין אחר, אבל אותה נקודה, אותו הכלל. הוא מדבר לגבי אדם שהוא לא מרגיש טוב, בשבוע שחל בו תשעה באב, הוא כל השנים לא אוכל בשר ולא שותה יין, והנה עכשיו הוא לא מרגיש טוב, הוא בא הרופא ואומר לו, אתה חייב לאכול בשר. בשביל דירו אותך, אתה חייב לאכול בשר. אז הוא רוצה לאכול בשר, אז צריך לעשות הצהרה, כיוון שזה רק מנהג, זה לא דבר שהוא דבר דין. זה דבר שמנהג שנהגו בו ישראל, וגם הוא כאחד מהם, ככה. אז מה הדין? האם יכול לאכול בלי התרה? לאכול בשר באותה שנה, בלי התרה או לא? אז זה הרב אומר, לו היה חושב להפסיק את המנהג הטוב הזה, לעול מעד, אז טוב, צריך לעשות התרה, אסור לו לאכול בלי התרה. אבל כאן שהוא רק באותה השנה שהוא אנוס, שהוא חולה, שהוא לא מרגיש טוב, מקווה שנה הבאה שיהיה בריא, ואז יקיים את המנהג. אולי יבוא המשיח, לא יצטרך לעשות את זה שנה הבאה. ואם לא יבוא המשיח בעוונות הרבים, טוב, אז הוא יעשה את המנהג. אז הוא חוזר פעם למנהג, הוא לא מבטל בצורה כדין, רק חד פעמית. לכן, כותב בדעיה שפטור מהצלת נדרים. עוד אחרונים אחרים, כמו שרוסי שובות חתן סופר ועוד ספרים אחרים, שגם כן הולכים באותה שיטה, וכך עיקר למעשה. ובפרט, יש לנו לצרף עוד נקודה אחת. אנחנו תמיד עושים הצלת נדרים בערב ראש השנה, בערב כיפור. ובתוך הצלת נדרים אנחנו מתנים שכל מצווה שאנחנו נעשה, ואומרים לנו ונשינו, מכוונים גם על נשים שלנו, במקרה שהנשים לא באו לשמוע הצלת נדרים. יכולות לעשות שליח את בעליהם, ככה דין, האישה יכולה לעשות שליח את בעליו. אז גם כפה הוא אומר בשמו ובשם אשתו, שאם נעשה איזה מנהג טוב, כל מנהג טוב שנעשה, וזה נאמר בפירוש בלי נדר, אנחנו מתנים שאנחנו אין לנו חפץ בנדרים. אז כפי שמגלה לנו שהוא לא רוצה בנדרים, אז סומכים על הגילוי דעת הזה כדי לפתור מהצלת נדרים. פעמים בעצם מוצאים שלושה שידעו בדיוק את הפרטים וכל הדברים שחייב לפרט את הנדר. אז אחרי סומכים על הסברה הזאת, ולא מצליחים אותה לעשות הצלת נדרים. זה שאמרנו, אם היא שנה שהיא אנוסה ולא יכולה להביא מישהו שיתקע לה בשופר, אז זה יכולה לסמוך, כמו שאמרתי, כיוון שזה רק פעם אחת, אז לא צריכה לעשות את הצלת נדרים. כן אמרנו לגבי הנשים, כיוון שהן פטורות, לגבי הברכה לא יכולות לברך. כי אדם שמשל הוא חולה, הוא אנוס, לא יכול לבוא לבית כנסת. ודאגו להביא לו תוקייה שיתקע לו. שהוא חייב, חייב במצווה הזאת. הוא חולה שאין בו סכנה. אם יש בו סכנה, טוב, אפשר, מה לפעמים קשה למצוא, טוב. אבל זה חולה שאין בו סכנה. הוא יכול לשמוע כל שופר, אבל לא יכול ללכת לבית כנסת. אז חייבים, משפחתו, קרוביו, להביא איזה אדם שיודע לתקוע, יגמור לתקוע בית כנסת, יבוא עצמו בבית ויתקע לו, כדי להוציא אותו איזה חובה. אז מה הדין? הדין הוא שהוא בעצמו מברך, אותו אדם שהוא חולה, הוא בעצמו מברך, ברוך אתה השם וכל מלך העולם, שקדושנו שלא מצווה לשמוע כל שופר, וגם שיחיינו, וזה יתקע לו בשופר. הוא לא יכול להיות בעצמו גם לברך וגם לתקוע לו, כמה שהוא בקי, הוא יודע בעצמו לברך. אז למה לתת לו? בשופר הוא לא יודע לתקוע, אבל ברכות אתה יודע לברך, אז תברך בעצמך, למה תגיד לאחרים שיברכו? אבל מה שכן הוא קשה לו הדיבור, נגיד הוא מרגיש טוב, עד כדי כך שקשה לו גם לדבר. אז טוב, זה שבא לתקוע לו, יברך לו, כל הברכות, אף כפי שיצא מוציא, אז יברך לו וגם יתקע לו, זה מה שעושים. اللي خد عمود هحول يهزي خد عمود على جلال كي وتقي على راك 30 كل لا يوتر لك مؤثر السبور حظيم بتقعي محاكه مع عميداء واللحش بحزرات كل الزوري ما قدر تسلو إيه راك 30 كل وتبزي أكل لفني اكتبتات مثلا אז לכן הוא עומד על הגלל וזה תוקע לו פרש כתוב בשופעת, בצד שופעת, לכן יום תרועה יהיה לכן מדד רבותינו, כל מושג שכתוב במדד לכן אז דינה מעומד למדנו את זה הכל, שורש הלימוד מעומר כתוב שמה וספרתם לכן מחורת השבת ושם כתוב מאחל חרמיש בקמה אל תקרא בקמה אלא בקומה כמו שאני עומד בלא קומתו, כמו שהשיבורים האלה עומדים בלא קומתם, זהו בקמה, זה קמה. וכלכן, כמו שבעומר מצווה, שכתוב במלאת לכם, מצווה להיות מעומד, כך גם כן אותו דבר בשופר, כתוב שם יתרועה יהיה לכם. אז גם כן למדו גם בסוסית כתוב, והיה לכם בסוסית. אז לכן, גם כן כתוב לכם, לכן כשמברכים על הסוסית ומתעטפים בו, גם כן יעשה את זה מעומד, לא מיושב. כן שלושה דברים לעשות רמז לזה, עצת השם לעולם תעמוד, עצת ראשי תיבות, עומר, ציצית, תקיעה, כבאלה תעמוד, לא צריך לשבת. זה כשיכול לעמוד, אבל אם הוא חולה כזה מסכן שהוא לא יכול לעמוד, או שוכב או יושב, אז זה דבר, לא מכבידים עליו, זה לא מעכב, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות ספירת העומר, אף אף יש לך תהלה מונה מעומד, אם עלה מיושב, יצא לחובתו, ושעת הדחק את העבד דמי. לכן פתור, לא מצחים אותו. אז זכי, כמו שאמרנו, תוקע, לא מצוות לא ידי חובה. כל זה באיש שהוא בחיומה, אבל לא כן אישה, היא לא מרגישה טוב. הוא בא משום הקרובים שלה, רוצה לזכוע לה. לא יברך לה, והיא בעצמה לא תברך. למה? איך תגיד שקר שהקדושה למזלו צובנו? לשמוע קשור, מי צובע אותך? את פתורה. איך תגיד צובנו? על מי את מדברת? על מי את משקרת? כזה מצווה לו לשמוע כל שם, מי צווה אותה? אתה כותב בסמג, רבי משה מקוצי, לעצור של הרמב״ם, מביא אותו רבי משה מקוצי את הרמב״ם, ומסכים איתו, הוא מחזק את דבריו על פי הסברה הזאת. הוא אומר, מצווה לו, מחזק את השקרה, כיוון שיהיה באמת פיתורה, איך יגיד מצווה לו? וכך כך מסכימים אותו דבר הרבה מהראשונים, הרעב"ד למשל, בפלוקסי של הרמב״ם בכל מקום. ופה הוא פוסק את דעתו של הרמב״ם. אתה כתב את זה בתורת, בפירושו לתורת כהנים בספרה, פרשה א', כתב שמה, נשים שמקיימות מצוות עשה של זמן גרמה אינן רשאות לברך. הרמב״ם והרמב״ם שניהם תמימי דעים, שאדם שמברך ברכה ובטלה עובר על לא תעשה מן התורה, כמו שכתוב בגמרא בברכות למד ג', כל המברך ברכה שנתן לך עובר משום לתשא את שם משם אלוהיך עד השם. מפרשים דברים כפשטן, שעובר עדלן מן התורה ותיסה. אבל התוספות חולקים על זה, תוספות, מסכת ראש השנה למד ג', ברשות הגמרא בברכות, כל הזה, זה לחסמכתא בעלמא. לא כך פירוש הפסוק, לא תיסה שם משם אלוהיך עד השם, סתם אומר שמו של הקדוש ברוך הוא, בלי שום ברכה. אבל אדם שמברך ברכה לבטלה, אבל אומר ברכה לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם וכן מלך העולם. אז הוא אמר ששמו של הקדוש ברוך הוא. מה אכפת לי שהוא לא היה חייב? אף פי כן, הוא אמר ברכה, לכן מהתורה הוא פטור. אבל חכמים אמרו שאסור לו לברך ברכה לבטלה, או ברכה שנצא לך. אם כסורים את תוספות שזה רק אסור מדרבנן. אבל הרמב״ם סובר שזה דאורייתא. ולכן תוספות לפי ההנחה הזאת, שכל דין ברכה לבטלה זה רק אסור מדרבנן, סבורים את התוספות שמותר לנשים גם כן לברך על שופר. אם רוצו לברך על שופר, יכול להיות. או על סוכה, או כל מושג שיש איזה מגרמה. אם הנשים רוצו לברך, רשאות. לקחת לולב, רוצה לברך על הלולב, יכולה לברך. זה לא עשה במותם. וגם הרמב״ם והרשב"א סבורים כמותם. לעומת זאת, חוץ מהרמב״ם והרעב"ד שאמרתי שאוסרים, יש הרבה מהראשונים שאוסרים. ראשי, כתוב באור זרוע, שהיה מוחה בנשים שהיו מברכות על הלולב. שווה שזה ברכה לבטלה והיה מוחה בהם, כואב, גוער בהם. וכך כותב גם רבי ישעיה מצרני, רבי ישעיה, פוטרית, שיש כמה פעמים, רבי ישעיה מצרני, זה ישעיה מצרני, זה באיטליה, טירון, שמה. אז הוא גם כן, אחד מגדולי הפוסקים לפני 700 שנה, כותב גם כן שזו ברכה לבטלה. כך דעת גם כן, נכדו, הרי אז. האור זרוע גם כן מסכים לאסור. אז יש לנו כבר כמה ראשונים שסוברים שזה ברכה למטלה. מרן ראה שיש בזה מחלוקת, פסק ספק ברכות להקל, ספק ברכה למטלה, לכן הוא ספק ברכות להקל. לכן אסור לנשים לברך המשות עשה של זמן גרמה. לכן למשל, למשל, מבקשת מישהו שייתן לה את הלולב בחג הסוכות, כדי שתברך עליו. זה הוא סבלה, שאם כן הוא מכשיר אותה. היא עוברת עליו מן התורה, ותסעת, לדעתו של הרמב״ן, לדעתו של מרן, שולחן ערוך, שפסק לדעת הרמב״ן. לכן לא ייתן לה את הלולב, שנמצא שהוא מכשיר אותה, עובר עד בפני עבירו את המכשור. אלא אם כן, היא תרצה לקחת את הלולב, רק להניעה בו, ולא לברך. אומר לה בפירוש, על מנת שלא תברך. אז יכול, יכולה לקחת, וקיים אישה כמו שאמרנו, וקיימת כמי שאינו מצווה ועושה, אישה קצת צחה. אבל לברך, אז זה ברכה, ויצא שכרה ויצדה. עושה עליו, עוברת עליו מן התורה, לא תסת. באמת בתשובות הגאונים, בפרטוי גאון, או צמח גאון, כותבים במקורש, כמו דעתו של הרמב"ם, שהאסור שברכה לבטלה זה לב מן התורה, וחיי מלכות. כמשמע מדבריהם שזה לב מן התורה. לא קידעת התוספות שזה אסמכתה בעלמא. התוספות יש שצטן, תוספים אסמכתה בעלמא, לכן הרשו לנשים, אמרו, כיוון שזה רק מזרבנן, הם אמרו והם אמרו. אבל הלכי, הם לימודים לדעת הרמב"ם. עכשיו, ברוך השם, הדבר לאט לאט הולך ומתפשט אצל הנשים הספרדיות בין עדות המזרח, שלא מברכות את המשפט שיש לומר גרמה. ותחלה היו הולכים בעליים עצומות. היו חושבים שזה מצווה, ולא שיש בזה איזה איסור. אבל עכשיו, בגלות נגלות דברי מרן, שקיבלנו הורה אותם, ומי שעובר עד דבריו, חיה עשות תשובה וכפרה ביום הכיפורים, כך כותב מרן הרב חידה, וכך כותב רבי חיים פלאצ'י, כך כותבים עוד חרבים אחרים. מי שעובר עד דברי מרן, אפילו ששומח על דעת הרמה, יש לו עמד לסמוך לך הורה. לא, אבל הרמה זה רבם של בני אשכנזים. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, הוא מראה דעת רן. ויכולים לזוז זמנו ימין ושמאל. מכוח הקבלה, אפילו יבואו הרמה ממאה אחרונים לחלוק על מרן, לא פוסקים כדבריהם, אלא פוסקים כדעתו של מרן. והעידו כמה סופרי תשובות האחרונים, כגון הגאון רבי יעקב אבן צור, שחברו של רבי חיים בן עטר. כותב בספרו משפט וצדקה ביעקב, כותב, קיבלנו עלינו הוראות מרן, אפילו יבואו מאה אחרונים, יחכו עליו, אנחנו לא שומעים לו. לא שומעים להם, אלא שומעים לדעתו של מרן שקיבלנו עליו אותם. הכותב בחיים פלאצ'י בספר חיים ביד, הכותב בספר חיים בספר הפערים, ועוד ועוד. לכן בשביל זה, כמו שאנחנו קיבלנו את מרן, אין רשות לאשר לסוח לעצמה, לעשות עצמה. רק אשכנזייה, הספרדייה, ברוך השם. אז קיבלת עלייך, מה בא לך לשנות את דרכך? צריך שתלך לפי קבלת הוריה, תתוך תורת עמך. כל אדם ואדם מצווה, נהוג מנהג אבותיו. אז זה אומר הרפידה, אם הוא רוצה לומר, אני רוצה לסמוך על מורן, על דעת הרמה. אומר, ביום הכיפורים חייב להתוודות על זה שעבר על דברי מרן. כמובן לא מרן. לכן, שזה לא זזים מדברי מרן ימין ושמאל. בפרט בעניין חומר סוג בלכה לבטלה, שכל כך חמור, שאני לא מספק בלכות להקל, אפילו נגד דעתו של מרן. וכל שכן פה, שמרן פוסק לנו שלא לברך, מי זה שהאיש יעיז ללכת לעבור על דברי מרן? לכן צריך לדעת לאט, לפרסם את הדברים האלה, שידעו אנשים, ושלא יצריך לחלם בהפסדה, אנחנו צריכים להכשיל אותם, עושים אנחנו אותו בטן. אז צריך כל אחד ואחד להודיע מהם שזה צריכים לברך. לכן כמו שאמרתי, בא התוקע רוצה להוציא את האישה הזו, ידיע המנהג שלה, היא לא חייבת, אבל כבר נהגה כמה שנים, ורוצה, לא רוצה להפסיק את המנהג שלה. אז בא לתקוע כדי להוציא אותה את חובת המנהג שלה, כמו שאמרתי, תוקע בלי ברכה. לא הוא יברך, ולא היא תברך לעצמה. יש מצוות שאומנם גם כן שינויים במחלוקת, אבל פשט המנהג לדעתו של מרן, כמו הבדלה במוצאי שבת. יש בזה גם כן מחלוקת, אבל רוב הפוסקים סוברים שהאישה חייבת בהבדלה כדין הבעל. לכן הבעל, שהוא למשל, אפילו כבר יצא לחברתו, כמו שהוא שליח ציבור, ונמצא בבית כנסת, הוא בעצמה עושה את ההבדלה. ואחר כך בא הביתה, אם היא בעצמה קשה לה לעשות את ההבדלה, חוזר ועושה את ההבדלה. בלי שום פקפוק. למה? חייבת להבדלה. בכל הברכות, אף כפי שיצא, מוציא את אחרים. זה גם חוזר עוד פעם, עושה את ההבדלה. אם היא יודעת בעצמה להבדיל, עוד יותר טוב. תיקח את הסידור, ותגיד כל הברכות של ההבדלה, ותעשה לזה איזה חובה. אבל אם היא לא רוצה לסמוך על בעלה, טוב, בבקשה, יבוא בעלה, اطعام يحذر بي وما لك كبر خوش عبدالله بعين بزيش محشر بسمين زي مولاها ايش ايش كتاس كلو كدعون ايم رتا بسمو حضعت المكرين يخلو ما كل اربعة تبرخون ואם לא רצה, אלא יאמר רק את הברכה הראשונה שהיא בורך להגפן וברכת המבדיל מקודש טהור והיא אחר כך תברך בורא עשה מסביב ובורא מאורי האש. היא חייבת ברכת בורא מאורי האש, אבל הוא לא רוצה, כבר עשה בבית הכנסת, כבר ברך על כל הדברים האלה. אז עקב מצוות ההבדלה, כי ההבדלה זה דאורייתא לדעת רוב הפוסקים, לדעת הגאונים, כמו שכתוב זכור אותו משבת הקדישו זוכרנו בכניסתו, הגרסה שלהם בכניסתו וביציאתו. בכניסת השבת עושה קידוש, ביציאת השבת עושה גם כן את ההבדלה, אז לכן יכול לברך להם. אבל במצווה שהיא זמן גרמה ונשים פתורות, בזה אנחנו כמו שאמרנו, זה לא יכול, לא הוא לברך להם ולא הם יברכו לעצמם. לפניהם שעושה זמן גרמה ונשים פתורות לא יכול לחבר מצווהנו. בספרו יוסף אומץ, בספרו ברכי יוסף כתב בשם רבו וביונה נבון בשאר אבותיו, שמצווה לבטל מנהגם של אין אנשים שהן מברכות על לולב. הוא כתב מצווה לבטל מנהגם, המבטל מנהגם טבע על הברכה. אחר כך בספרו יוסף אומץ שחבר בסוף ימיו מצא את זה תגלית. מה מצא? יש תשובות רבי יעקב ממרוויש, יש תשובות מן השמיים. מה זה תשובות מן השמיים? הרב, כשהיה מספק באיזה ספק, היה עושה שאלת חלום. ובלילה היו באים אצלו בחלום, ואומרים לא כך וכך הלכה, אומרים בפסוקים, אומרים איזה דברים של הלכה, וכתב את זה, העלה את זה על ספרו. יש כ-70 שאלות ותשובות, וכולם שינויים במחלוקת של פוסקים. אז איך עמדים בדבר פלוני? הוא שואל, ובשמיים משיבים לו את זה בחלום. אז הוא כתב את הדברים האלה, אחד מהם שאלות ככה. הרמב״ם כותב שנשים לא יברכו על הלולב, זה ברכה לבטלה. רבי נותן אומר שלוש שעות. מה הדין? אז שימו לו פסוקים פסוקים, משמעותם שלא יכולות לברך. אם רוצו לברך, יכולות לברך. אז הוא אומר הרב חידה, כיוון שכתוב ככה בשלוש שעות מן השמיים, אם כן הסכימו עמיהם מן השמיים שיכולות לברך, אם כן לך כמו רבי נותן. לכן אפילו שמקודם הייתי סובר שמצווה לבטל את מנהגם, עכשיו אני אומר לו, אפשר לקיים את מנהגם. זה דברי המחילה בסוף ימיו. אבל מחילה מכבודו, מי שילך ויסתכל בספר הזה של שלושת מן השמיים, אף דבר אין הלכה כמותו, אף דבר. למשל, יש בספר שבולע הלקט, זה אחד מהקדמונים, לפני 700 שנה. הוא גם כן ידע מהספר הזה. היה איזה דבר שכתב בספר של שלושת מן השמיים, אמר, אין לסמוך על מה שכותב רבי יעקב מרוויש בספרו של אותי שעות מן השמיים, כי הכל דברי חלומות שאין להם לא מעניים ולא מולדים. זה מה שכותב בספר שמונה הלקט, זה אחד מהראשונים. על דברי חלומות. זה גמרא אומרת, דברי חלומות המעניים ולא מולדים, לא לסתם בן אדם. אפילו רבי מאיר בעל הנס שראה איזה חלום, אמר דברי חלומות המעניים ולא מולדים. וכך נפסק הלכה בשולחן ערוך, בעיר הדעה, וגם ברמב״ם, שדברי חלומות, גם כשנוגע הדבר לאיסור והיתר, לא מעניין ולא מורידים. שם כתוב בגמרא בסנהדרין דף למד. הרי יש שנפטר אביו באופן פתאומי. ובלילה נגלה אדם בחלום, אומר לו בני, תראה תחת הרצפה בקרב דרומית מזרחית. תספור עד 10 רצפות, ברצפה העשירית, תחפור בקרקע, תמצא שם כך וכך כסף. כל הכסף הזה הוא כסף של מעשר שני. צריך לעלות ולאכול אותו בירושלים, אסור לאכול אותו ככה, זה כסף של הקדושה. אז תעלה ותאכל אותו בירושלים. קם זה בבוקר והנה חלום, הלך וחפר בדיוק ברצפה העשירית, בדיוק אותו המספר שאמר לו אבא שלו עליו שלום, ככה בדיוק מצא אותו המספר. בא לשאול לפני חכמים מה עשה בכסף הזה, אמרו לו, יש תאכל אותו, תקנה בו מה שאתה רוצה, תקנה בזה פלאפל ותאכל. כתוב שזה מעשה שני, אבל דברי חלומות לא מעניים ולא מולדים. אבל הנה היה הכל מדויק, הוא אמר כך וכך כסף, לצפת כך וכך, לצפת ברס ושש, מדל ושוחרת, כל מה שיצא נכון, יצא נכון, והשאר הכל שקר, כל הדברים. דברי חלומות לא מעניים ולא מולדים. זה היה לכם פסוקה, כתוב שולחן ערוך. אז אם תאמר שצריכים לחוש דברי חלומות, היה צריך לחוש, אולי באמת זה נכון. לא, ברור לנו שזה הבל. דברי חלומות לא משכנעים שום אדם. לכן, גם כן כאן, כל הכבוד לרב הזה,
בשמיים אמרו ככה, בשמיים אמרו ככה. לא שומעים בזה, מי אמר? זה לא חלומות כל זה. מה אמרו בשמיים? בא זקן אחד ואמר לו ככה, מי אמר לך שזקן הזה בא סמכה? אולי איזה זקן אחד בכנבות, אני יודע, מה אתה יודע מה זה? מה אתה יודע מה זה? אני כל איזה דברי חלומות, דברי חלומות לא מתחשבים בהם בכלל. וכבר השיגו על דברי הרב חידה. באו החלונים האחרים, חלקו על דבריו. ובי שלום משה הגגים שלוש ישובות תשמח לב, ואמר שדבריו הם לא מוכרחים כלל, ואין לסמוך על דברי חלומות. וכי מרן היה פוחד אם היה שומע את החלומות הזה, היה משנה את דעתו, או הרמב"ן היה משנה את דעתו, היה נותן את זה כעפו עד הרעב. יש כמה דברים שכתבו שם, אנחנו לא עושים אותם. כמה דברים. זה רוב האנשים שמתגלחים למשל במכונה שהיא כעלתה. שם כתב בפירוש, חייב מלכות, מי שעשה ככה חייב מלכות. אין לו הפרש אם כעין טער או טער ממש, לא אכפת לו, הוא אומר שזה עצור. זה זירה מן התורה, זה חייב מלכות. מי שומע לו? בשמה לא פסק, שמותר. הוא כאילו יודע שלא שומעים לו. לכן יש כמה דינים כאלה שם, רוב הדינים שכתוב שם, רובם ככולם אין בהם ממש. כולם לא נכונים, לא נכונים בהלכה. זה נפסק בשמה ערוך, יפה. בכל העולם ככה נוהגים גם כן. אז אם אתה חושש בעניין הדולה, תשב ותחשוב בכל השבעים השאלות ותשובות שלו, תעשה בזה כמו שהוא אומר. וזה לא נכון, לא עושים ככה. גם בעניין זה מון, כתוב שם כמה דינים שגם כן לא הלכה. אחד הדברים משמה שאם יש תשעה אנשים גדולים וילד קטן, אומר בשמיים אמרו שמצרפים את הקטן עם הגדולים, הקטנים עם הגדולים, ושאת השם עליכם ועל בלכם. מה כתוב שם? וכותב על זה בספר שמולי הלכת, דבריו בתדים, כל הפוסקים אומרים שהקטן לא מסרף, כל גדולי הפוסקים חולקים על זה, ולכן מי שמצרף אותו מברך ברכות הבטלה. איך לעשות חזרה על ילד קטן? זה ברכה לבטלה. וגם מרן שוחה אמרו קטן, כל גדולי הפוסקים פסקו שקטן לא מסרף לעשרה. ולכן זה ברכה לבטלה. אז מה, כל דבר דבר גדלו, ולשמיים הסכימו כאן. כבר כותב הרמב״ם שבכל דבר שיש חילוקי דעות בפוסקים, הולכים אחרי רוב דעות, או אחרי כללי הוראה, אם זה ספק דהוראת הלחומרה, ספק דהוראה לכולה, ואין לשמוע נבואה אחד יאמר, כך נגדל לי בנבואה, שהלכה כמו פלוני, האיש הזה שאומר ככה הוא נביא שקר, וחוקים אותו, חייב חלק. ממש הוא בא לפסוק על פי נבואה. בתורה אמרה, אי אפשר אחרי משה רבנו, אין שום דבר חדש מעתה. יהושע בן נון, בזמן עברו של משה רבנו, תוך 30 יום שהיה בוכה, אחר שהשתכחו ממנו 5,000 הלכות. 5,000 הלכות. השתכחו מעם ישראל. באו לשאול את יהושע בן נון. יהושע בן נון לא ידע, ובעשור גם כשכח. אז בא לשאול את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, לומר לך אי אפשר. יהושע יהיה נביא. אבל אנחנו נאמר לך אי אפשר, אלה המצוות שצווה השם את משה, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעטה, רק מה שנמצא למשה זהו. אלא מה, אתה רוצה להתפטר מהם, הם באים עליך כולם, רוצים לדעת ההלכה. לך בתורדן במלחמה, אמר עכשיו זו זמן של הלכות ושל אגדות, עכשיו זמן לך תלחם, תכבוש את הארץ. לך בתורדן במלחמה, עד שבא עתניאל בן כנז, וחזרן בפלפולו, היה חכם גדול, היה מפולפל גדול, והביא ראיות מכאן ומשם, מכאן ומשם, עד שהחזיר אותם כולם בהלכה. יש כמה דברים בהלכה למשה מסיני, בגמרא בתמורה דף ט"ז מביאה אותם, כמה דברים, שהחזיר אותם על פניהם בקרית ופלפולו. שיעורים השתכחו בזמנו של יהושע בן נון, בא עתניאל והחזיר אותם בפלפולו. מה זה שיעורים? כזית, ככותבת, כביצה, מתי יש עוד כזית, מתי יש עוד ככותבת. בא עתניאל מקרב וחזיר דבר למקומו, קודם לב, שכחו את זה. וכן הווה אומר, להוסיף על מה שנאמר אצל משה רבנו, אין. לכן כותב הרמב"ם, נביא שיאמר גלה לי כך וכך הלכה, חוקים אותו, וידוע שהוא נביא שקר, והוא משקר על הקדוש ברוך הוא, לכן חוקים אותו. רק בעקב מרמי שחס ושלום יש לו בכלל זה, כי הוא לא אמר שכך נגלה לי נבואה. כולם יודעים שסתם כל חזון, אין נבואה. אבל הוא אומר כך נראה לי בחלום, אז חלום חביבי, נעשה לך הטבת חלום. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. כי זה כותב רבי שלום משה הגגים, וגם רבי אהרון עזריאל בספרו כפי אהרון. יש עוד דוגמתו ועוד כמה ספרי אחרונים, שכולם דוחים מכל וכל את העניינים האלה. לא יכולים לפסוק שום דבר, בניגוד לעשות של מרן, כמובן הורה אותם. אפילו ממר, שלוש תשובות מן השמיים, לא מתחשבים בזה. כי התורה לא בשמיים היא יותר מאשר מחלוקת רבי אליעזר והחכמים בגמרא במטעה נ"ט, ויצאה בת קול וכל החכמים שומעים שבת קול אומרת, מה אתם מתווכחים עם ביני ורבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום, עמד רבי יהושע, וכולם שומעים בת קול צועקת בשמיים, הלכה כמו רבי אליעזר. עמד רבי יהושע על הגרעה ואמר, התורה שלנו היא לא בשמיים היא, התורה היא בארץ, כמו היום קראנו, לא בשמיים היא. אם יבוא הקדוש ברוך הוא להתערב, מחילה מקרבתך, אתה עטרה בראשנו, אבל לא תערב עיני הלכה. עיני הלכה זה שייך לחכמי ישראל. גם למעלה בשמיים, התחשבו רק עם חכמי ישראל, כי הם פוסקים את ההלכה. כתוב במדרש, נראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בכמה הלכות, מס פנים טהור, מס פנים טמא. 49 פנים שזה יהיה צריך להיות טהור. 49 פנים שיהיה טמא. אמרת לו בראשונה, איך הלכה? יש צדדים, כאן צדדים, מה יהיה הלכה? אבל זה מסו בידי חכמי ישראל. מה שיפסיקו חכמי ישראל, כך הלכה. כי התורה למסעת הוא עושה לחכמי ישראל. מסעת אותה בידי המיימנות, הוא יודע כזה לכל מי למסור את התורה. ומסעת את זה לרשעים האלה, אומות העונה. מסעת את זה לחכמי ישראל. לכן צוותה התורה בשמרת לעשות ככל אשר יבוך. לחכמי ישראל כמו מה שקבעו, יש כנדים הוראה. יש ספק דאורייתא, יש ספק דרבנן, יש ספק מלאכות להקל, כל אלה כללים. אנחנו לא קראנו את זה מעצמנו, מדעתנו. זה פוסקים מפורסמים שכתבו את זה. ומה שאנחנו מסכימים בדין של מטה, כך מסכימים בדין של מעלה. לא להפך. לא מה שמסכימים בדין של מעלה, מסכימים בדין של מטה. לא כך. הם לא להם רשות שיתערב, אין להם סמכות שיתערב. אלא הסמכות היא בזה חכמי ישראל. וכיוון שקראו שספק מלאכות להקל, דעת הרמב"ן, מי יכול לחלוק על הרמב"ן, רבי ישעיה מצרני, אור זרוע, ראשי, כל אלה בגדולי העולם, הרב"ד. כן, הוא בעצמו הרב"ד, כמה פעמים היה אומר, רוח הקודש נגלית בבית מדרשנו. אומר הרב חידה, שהיה נגלה אליו אליהו הנביא, והיה מוסר לו כמה דברים שיש למעלה. וכן, אם היה הלכה כמו ברכה אמרו, יש אמרו לרב"ד, אתה טועה, למה פסקת שאנשים לא יברכו על הלולב? בשמיים פוסקים שיברכו על הלולב. אבל תלך אתה בשמיים שלך, אני לא שומע לכם. אני פוסק, פוסק, ממש. העובדה היא שהינגלה לא בנה ונביא, ולא אמר במילה אחת. כך אני כתב בהשגות שלו, רוח הקודש הופיע בבית מדרשנו. ואומר בנו חיים ויטל, תלמידו של הארי, הוא אומר שהינגלה אליו בג'ו הנביא, והיה מודיע לו מה שיש למעלה בשמיים. אבל גם מה שפוסק אליו הנביא, זה עדיין לא סוף פסוק. לא בשמיים היא. כתוב בגמרא, כשיבואו לעשות חליצה, עושים חליצה במנען. אם יבוא אליהו הנביא ויגיד בשמיים פסקו שלא עושים במנען, עושים בסדן, לא שומעים לו. למה שההלכה הוא ככה? מה, אליהו הנביא? אבל מה אומר אליהו הנביא? אין לו סמכות לחלוק על מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב בתנאים. אבל יש שהוא הנביא. אבל מאיפה יש הכוח יותר חזק מהם? אומר, זה כוח מהשמיים, לא בשמיים. אומר הרמב״ם בהקדמתו בפירוש המשניות, ודע לך כלל גדול, אם יש 1,001 חכמים שאינם נביאים, ו1,000 נביאים כולם כאליהו הנביא שחוקים שהם מחלוקת, 1,001 נגד 1,000, האלף ההם גם חכמים וגם נביאים, נבואה ראשונה על כל אדם בדיוט, אין שכינה שעורה אלא על חכם, גבור, עשיר, ענב, גבור הכובש את יתרו, ירא שמיים, כן? ועליו שאומר השכינה, יש 1,000 נביאים, והשאר 1,001 חכמים, פוסקים הלכה כמו 1,001 חכמים, ולא כ-1,000 הנביאים הנכבדים. אבל יש אלה שיש להם נבואה, לא מתחשבים בזה. התורה אמרה אחרי רבים להטות, יש 1,001 נגד 1,000, זה אחרי רבים להטות. אבל יש להם מעלה של נביאים, מה הנבואה שלהם? לא מעלה ולא מרידה, לא בשמיים היא. זה הכל. וכן הווה אומר, עניין שסומכים על יש איזה ספר שכותב שכך נגלה לו בחלום, אמר לו חלומות, שב לדבר. זה הולך חלומות למעלים ולא מורידים. כבר לעניין, כבר אנחנו צריכים כבר להפסיק. וכן אמרנו עכשיו, לפי כך נשים לא יברכו על נוסף אחרת עם הגרמה. ובכל זאת, מותר לטרטל את השופר, לקח על עצמו בבית כנסת, להוליך אותו לבית של האישה הזאת כדי לזכור עליה בשופר. זה ביום טוב אנחנו מדברים. ביום טוב, לכאורה אין דין הוצאה, אבל כתוב ככה. מתוך שהותר ההוצאה לצורך אוכל נפש, הותר האגב שלא לתורך. איזה שלא לתורך? אומרים את הספות, מסכת בצד אף י' ב', לתורך קצת בעין. זה שיהיה תורך קצת. ואיזה תורך קצת? אסור. אז לכן, יום טוב, צריך להיות תורך קצת. אומר לך, ההליכה הזאת שאתה לוקח את השופר, מוציא אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, זה לקח שמות תורך קצת. אפילו שהאישה הזאת היא פתורה באמת מצוות שופר. אבל כיוון שקיבלה עליה כמה פעמים כן לשמוע שופר, אז לכן ניקח שמוע צורך קצת, מצד אחד לקחת את זה לשוטה משוט אחרי לשוט הרבים. הרעבייה החורק, רבי רעבייה העזרי, אומר לא, ניקח שמוע לא לצורך כלל, אז אסור להוציא את זה משוט לשוט. אבל ההלכה לא כך, ההלכה לא כמו רעבייה, רבי רעבייה העזרי, אלא ההלכה כמו שהפוסקים שמותר לצלצל את השופר, להוציא אותו משוט לשוט. עצם הדבר, תקיעה ביום ראש השנה, לא הותרה לצורך מצווה. שלא לצורך מצווה, אסור לתקוע בשופר. נגיד למשל כמו שיש אנשים אחרי שגמרו כל הסדרה של התקעות שופר באים בסוף התפילה אחרי מוסף, כל אחד מנסה את כוחו, זה עושה טוט וזה עושה טטטט וכל אחד עושה את דבר, זה עושים איסור, זה שיבוט, תקעה בשופר זה שיבוט, הותר על הצלות מצווה, גמר, גמרת את המצווה, יצאת ידי חובה, גמרנו, תשאיר את זה ותלך, מה אתה בא לעשות לנסות את הכוח שלך? למה בחול לא נזכרת לעשות טוטוטוטוט? תעשה אחר כך בחול, אבל לא תעשה את זה חשבון יום טוב, יום טוב זה יעשו לתקוע בשופר, שזה לא צורך. בכל זאת אנחנו אומרים שמותר ללכת, אפילו שהוא יצא ידי חובה, והוציא את הכלל ידי חובה, מותר שילך לביתה של האישה הזאת ויזכרה בשופר. אם יש לא לצורך כלל, למה היינו מתירים לו? אמרו שזה שיבוט, אסור. אלא ודאי, כיוון שיש עליה מצווה, שקיבלה עליה את המצווה הזאת, מותר לתקוע עליה ברכה של מוס צורך קצת לפחות. ולכן, כמו שזה צורך של מצווה הזאת, אז לכן התירו לו חכמים שיזקע לה, ויוציאו אותה לחובת המנהג שלה. אז גם כן, וזה גם כצורך. אז גם זה אומר שגם מוצאה שמוצאים שוט ושוט, גם כן מותר הדבר, זה צורך. אבל אם אין שום צורך בדבר, גם אינה, גמרו לתקוע בשופר. האיש הזה שרוצה לקחת אף פעם את השופר לביתו, למה תקח אותו הביתה? תשאיר אותו. אתה סתם מוצאים שוט אחר לשוט הרבים, אסור. אלא צריך להשאיר אותו בתוך בית כנסת. אם יש מקום שמור בבית כנסת, תשמור את השופר בבית כנסת. רק אם הוא חושב, אולי יצטרך מישהו, יבוא, יקראו אותו, בית כנסת יהיה נעול. איפה ילך אחר כך ללכת לחפש את המפתח ואת השמש, כדי שילך להוציא את מישהו איזה חובתו. אם יש אפשרות כזאת, אז כדאי שיקח את השופר הביתה. אבל אם לא, לא יקח אותו הביתה. למה זה לא לצורך כדאי? התרנו לצורך אישה, אמרנו לצורך קצר. כמה שיש לה מנהג טוב, שהיא שומעת כל שנה. אבל כשאין צורך כדאי, למה צריך לקחת את זה? ישאיר את זה שם. גם בעניין התשליך, שהשנה, ראש השנה החליות בשבת. יש בזה חילוקי דעות בספרים. אם מותר לעשות תשליך השנה הזאת, על ידי לקחת הסידור, אני בסידור, שם בתשליך, אומרים, יש נוסח, פתח רבי שמעון ואמר מהתיקונים, ספר התיקונים, ועוד מכמה ספרים, יש כמה ירצון שאומר הרב חידה, אז לא יודע אם זה בעפה, לוקחים אתם סידורים, מחזורים, לוקחים לשמה, לוקחים את זה במקום של הים, או הנהר, או הבאר, שולחים שמה ואומרים את זה. אז כאן מוצאים רשות רשות. אם זה מקום ששמה עירוב, טוב, אפילו שאנחנו לא נוהגים לקחת, אפילו כשיש עירוב, אנחנו לא סופרים על העירוב, וכך ראוי לנהוג, כמו שאנחנו קיבלנו הוראות מרן. מרן אין דעתו נוחה מהעירוב הזה שיש עכשיו. לכן, כל אדם מרשמיים לא יתרתם בשבת כלום. לא מטפחת ולא סידור ולא מחזור ולא שום דבר. הכל יכין בערב שבת, ילך בית כנסת קבוע, איזה שיר ישמור שם הכל מה שנחוץ לו, כדי שלא יצטרך לצאת ביום שבת כדל בעיקר. אם רוצה לצאת על ידי ילד, טוב, אפשר, יש שם מה שיסמוך. העירוב הזה מועיל רק לדעת רבני אשכנזים. לדעת מרן, העירוב הזה לא שווה כלום. רק דעתו של מרן. ואנחנו צריכים לנהוג כמו דעתו של מרן. ברוך השם, אנחנו 30-40 שנה נוהגים כך, ולא מוצאים בזה שום צרחה ושום צער. כיוון שככה התרגלנו, כיוון שאדם מתרגל, מתרגל. אז מכינים מה שנחוץ לנו, יש לנו טירה בבית כנסת הקבועה שלנו, שם שמים מטפחת, יש שם סידור, יש שם טלית, הכל נמצא שם. אז אין צורך שאנחנו נתתן לקח משות אחרי זה שות הרבה. אבל במקום שיש צורך, רוצה לקחת על ידי ילד קטן, במקום שיש עירוב, אפשר. אז לכן ביום שבת, עושים מלאכת, כמו שעמד לעשות תשליך, אחרי מנחה.
כן.
מצד הדין אפשר לעשות את השיח מבנה, אבל שהבעיה היא הוצאת הסדור, המחזור, ממקום למקום, אם זה מותר או לא. אז לכן, על ידי ילד קטן, במידה שאפשר לסמוך, כיוון שיש פוסקים שמתירים, לכן על ידי ילד קטן מותר. זה במקום שיש עירוב. מקום שאין עירוב, זה תקלה. אסור לקחת שום מחזור, אסור לקחת שום סדור. ואם אתה תשמור את עצמך, אתה תהיה אחראי על אחרים שישמרו, כל אחד רוצה לקרוא מה שכתוב שם בתוך הסדור. היה רצון וכל זה. לכן עדיף לדחות את התשדיך ליום השני. יום השני הוא יום טוב. ביום טוב, מתוך שאתה צעד לצורך, אתה שלא לצורך. אז יכול לקחת את המחזור, יכול לקרוא שם כמה שהוא רוצה. לכן עדיף לדחות את התשדיך ליום השני. אבל כאן בירושלים, בתוך עמנו אנחנו יושבים, דרך כלל יש כאן איזה עירוב שמסתמכים עליו מי שמסתמך, אז לכן בשביל זה, אם נותנים זה לילד קטן, יש לנו עמה שנסמוך.
ואין לך כשאומר, זה קודם נהד, אבל אין כולם לעשות שנאמר, מה